עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
בוקר טוב, בוקר טוב לכיפות וגם לדוב, בוקר טוב גם לשמש שמטיילת ברחוב. אין מה למהר, היום אין עבודה, יש זמן לסיפור, זמן לחידה. בוקר 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 טוב. הלא לילה, הלא לילה, הלא לילה, לילה לילה, הלא לילה, הלא לילה, הלא לילה, לילה לילה, זמן לסיפור, זמן לחידה.
בוקר טוב ירדן.
בוקר אור דידי.
מה שלומך ירדן?
שלומי הבוקר מצוין, מה שלומך?
שלומי הבוקר מצוין גם.
זה נשמע שאתה חושב על זה ואתה לא בטוח.
שאני לא בטוח אם שלומי מצוין?
כן, אתה אמרת שלומי הבוקר מצוין גם, אז כאילו קצת חשבת על זה, התלבטת?
המילה מצוין היא לא יוצאת לי בקלות.
הבנתי.
נגיד יוצאות לי מילים אחלה, סבבה. אבל המילה מצוין, היא לא מסתדרת לי בפה כל כך, היא לא נוחה לי.
הייתי.
מבינה מה אני מתכוון? יש מילים שהן לא נוחות לך בפה?
בטח, זה כמו נעליים שלא נוחות ברגליים, נכון? לא צריך ללכת איתם.
נגיד חרדל, היא נוחה לך בפה?
אין לי בעיה עם חרדל.
אז כן, זה נוח לך?
חרדל? שמעת לי ממש נעימה.
לא נוח לי. משעשעת.
לא נוח לך עם חרדל?
לא. ומה לגבי חמוציות?
זה מילה חמודה מאוד, חמוציות.
באמת? ומה לגבי תעלולים? נוכל לך בפה? תמדדי, תמדדי אותה רגע, תגידי.
תעלולים?
כן, נוכל לך.
תעלולים מילה נוחה.
את יודעת איזה מילה, אבל לא נוחה לי?
תספר לי, מצוין.
חוץ מהמילה מצוין?
איזה מילה?
שמח. זה לא נוח, זה מין, זה נמרח לי כמו בוץ בפה. שמח.
אז יש לי ניחוש לעוד מילה שלא תהיה לך נוחה בפה.
איזה?
נחלולי.
נחלולי?
כן.
נחלולי. מה זה? זה מישהו שהוא נחליאלי?
לא, הוא קצת רמאי, הוא נוחל, אז הוא נחלולי.
נחלולי.
הוא קצת משקר.
נחלולי. לא, זה נוח לי בפה דווקא.
נוח לך נחלולי?
נחלולי. מצחיק.
נחלולי נוח לך וחמוציות, לא?
נחלולי נוח. נוח זה מילה נוחה. תראי, נוח זה מילה ממש מרווחת.
נוח. נכון, מה עושים היום?
הסתכלנו על לוח השנה וראינו שאנחנו ממש ממש סמוכים ליום ההולדת של הסופר האהוב דוד גרוסמן.
זה סופר שאני אוהבת במיוחד.
איזה סיפור למשל שלו את מכירה ואוהבת?
אני אוהבת סיפורים שלו, דוד גרוסמן כותב גם לילדים וגם לגדולים. אז אני גם אוהבת סיפורים שלו שהוא כותב לילדים וגם אוהבת סיפורים שלו שהוא כותב לגדולים. וגם יש לו סיפורים שהוא כותב לילדים בגיל בית ספר שהם באמצע בין קטנים לגדולים. ובמיוחד אני אוהבת סיפור שלו שנקרא יש ילדים זיגזג. זה סיפור לילדים שהם באמצע.
ולילדים שהם לא באמצע, שהם רק בצד של הילדים, איזה סיפור שלו את אוהבת?
אני מאוד אוהבת את השפה המיוחדת של אורי.
באמת סיפור מאוד יפה. יש כמה סיפורים שסיפורי תמר, למשל את איתמר פוגש ארנב.
נכון, ואיתמר הולך על קירות.
ואל תדאגי רותי.
נכון.
נכון, ויש עוד המון המון, אנחנו סיפרנו במהלך התוכניות המון סיפורים, אנחנו נורא נהנים מהם, וחשבנו שהיום, לכבוד יום ההולדת, יכול להיות נחמד להשמיע סיפורים שכתב דוד גרוסמן, מה דעתך?
בטח, ונאחל לו מפה יום הולדת שמח, ואיזה מזל שהוא נולד.
ואולי אפילו נזכר בפטפוט שפעם פטפטנו איתו, מה דעתך?
שמע לי רעיון מצוין.
אז איפשהו באמצע התוכנית, נזכר בשיחה שהייתה לנו איתו פעם, ונצא לדרך בשיר?
קדימה.
ברון ובגיל. קדימה.
לחשוב שאני זה לא אני
שמביט בי מאחור
הוא לא
שאלות ששואלים מלפנים,
מי שמעביד בי מאחור
לא יכול לצבות אותי
על חיים. מי שמעביד בי מאחור עובר בשקט לידי, אני לא רואה אותו
והוא לא רואה אותי. מי שמעביד בי מאחור לא יודע מה איתי.
יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים.
מי שמעביד בי מאחור לא יודע מי אני. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני.
אח חדש לגמרי, דוד גרוסמן.
אבא של איתמר רוחץ איתמר באמבטיה. הוא יושב לידו על שרפרף, הוא מסבן לו את הגב. בינתיים הם מדברים על דברים מעניינים. למשל, מה יש לאימא של איתמר בבטן? לאימא של איתמר יש בטן שמנה, היא בהיריון. איתמר אומר, מעניין מה יצא מהבטן השמנה הזאת. ואבא אומר,
מעניין מאוד מאוד מה יצא משם. מה אתה רוצה שיצא משם, איתמר?
איתמר חושב וחושב ואומר, אולי יצא לה מהבטן השמנה כדורגל?
כדורגל? מתפלא אבא. אתה רוצה אח כדורגל?
כן, כן, כן. צוחק איתמר ומכה בידיו במים. יהיה לי אח כדורגל. אח קטן ועגול ושמן, שאני אוכל לבעוט בו עד לשמיים.
אולי זה יכאב לו, אומר אבא.
אולי, אומר איתמר. אז באמת לא כדאי. יותר טוב שיצא מהבטן השמנה אח שוקולד.
אח שוקולד, צוחק אבא. ואיזה צורה תהיה לאח השוקולד שלך?
הצורה של חתול. אני אוהב שוקולד חתולים, יהיה לי אח מתוק ואני אוהב אותו מאוד.
ומה תעשה לו, לאח השוקולדי שלך?
אני אלקק אותו, לאט לאט, עד הסוף.
ולא תשאיר ממנו שום דבר?
איתמר חושב וחושב, ואחר כך הוא אומר, כן, אני אשאיר את העטיפה שלו, עטיפה יפה, מזהב.
אולי הוא לא כל כך יסכים לזה, אומר אבא. כדאי שתחשוב על משהו אחר.
טוב, אומר איתמר, וחושב על משהו אחר. אולי יצא מהבטן השמנה אח אריה?
אח אריה? מתפלא אבא. בשביל מה לך אח אריה?
יהיה לי אח אריה! צועק איתמר ומשפריץ מים באוויר. יהיה לי אח עם רעמה ועם כפתור בקצה הזנב, וכל בוקר הוא ישאג לי, בוקר טוב. ואני ארכב על הגב שלו אל הגן, וכולם יראו אותנו ויאמרו, כמה הם חזקים ביחד, שני האחים האלה, כמה הם אמיצים.
רעיון מצוין. ואתה גם תיתן לו את כל הצעצועים שלך, נכון?
מה פתאום?
אבל אריה כזה גדול, אולי הוא ירצה לקחת לך את כל הצעצועים. קצת מסוכן להרגיז אריה גדול. מה אתה חושב על זה?
איתמר אומר מיד, אולי זה לא רעיון כל כך טוב שהאח הקטן שלי יהיה יותר מדי גדול וחזק. אם הוא יהיה כל כך חזק, יהיה לי קצת קשה לשמור עליו.
בדיוק. כדאי שתחשוב על אח קצת יותר קטן.
אז אולי בכל זאת יותר טוב שיצא מהבטן השמנה של אמא תינוק ילד, או תינוק ילדה, אומר איתמר.
אולי, אומר אבא.
והוא יאהב אותי? שואל איתמר.
כן. הרי אתה תהיה האח שלו.
תמר חושב מחשבות, הוא מצייר במים עיגולים קטנים ויפים. טוב, הוא אומר, אני מסכים שזה יהיה אח ילד. אולי זה באמת הכי טוב, כי מאח כדורגל יכול לצאת האוויר, ואח שוקולד פשוט יכול להיגמר.
יופי, שמח אבא. עכשיו בוא, אני אקח אותך למיטה. אבא מכסה את תמר במגבת, והם משחקים במשחק שלהם. אבא אומר,
הו, 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 הגיע לי חבילה גדולה מארץ מקסיקו. האנשים מארץ מקסיקו אמרו לי שהם שלחו לי שואל.
ואיתמר שבתוך המגבת עושה קולות של שואל מפחיד. אבא שם את המגבת עם השואל על המיטה, ופתאום השואל שבתוך המגבת אומר,
אבא, אז תגיד לאמא שהיא תעשה שזה יהיה אח ילד, טוב?
בסדר גמור, אומר אבא. והוא מתחיל לדגדג את השואל הקטן שבמגבת, ושניהם צוחקים וצוחקים, כמו בכל ערב, כשמשכיבים את איתמר לישון.
מה,
ישמעו
אותי ברדיו?
כן, אבא.
יהיה לי כיף, ה-1, 2, 3, 4.
גם
אחד רצה להיות ענק, נק, נק, נק. לכן התחיל במרץ רב לזלול הכל. אכל המון עוגות עם קרם, שתה קצפת עם קפה, ולהפסקה קלה שתה מרק. אכל סלט פירות עם צימוקים, קים, קים, קים. אכל קציצות עם פטריות וחמוצים, סלל הרים של אגוזים, ולסיום שתה ליפטן, אך נשאר הזה וגם קטן, טן, טן. והלוואי שגם אני, כמו אותו עץ פעוני, מוכן לזלול בלי להפסיק, וגם להיות קטן פופסיק. ואם אני כמו גמל, מוכן לזלול בלי דלת, אז בטח איזה שש צרות, היו מעל כתפה יורדות. גם את אחד רצה להיות ענק, נק, נק, חשב שאלוהים אוהב רק ענקים. ואם עוד חי הוא אי בזר, הוא עוד יושב ומנסח, תמיד נשאר כזה רזה, זה, זה. והלוואי שגם אני, כמו אותו עץ בעוני, מוכן לזלול בלי להפסיק, וגם להיות קטן כמו פסיק. ואם אני כמו גמת, מוכן לזלול מדלת, אז בטח איזה שש צרות, היו מעל תפי יוגות. אחד רצה להיות ענק, נק, נקי, חשב שאלוהים אוהב רק ענקי. ואם עוד חי הוא אי בזה, הוא עוד יושב ומנסה, אך תמיד נשאר הזה.
היי,
הלוואי והייתי
כמו אולסי פרי.
ילד עם סוד, ילד עם סוד, גדול או בינוני או סוד קטן מאוד. ילדה עם סוד, סוד עם ילדה, עוד מעט נדע.
הגענו לפינה, ילד עם סוד.
מי איתנו בפינה?
ילד עם סוד.
דבר מפתיע כל כך. ואיך קוראים לילד הזה?
איתן.
איתן! שלום, אתה איתנו?
כן.
בן כמה אתה?
אני בן 9.
ילד גדול. איזה כיתה זה 9?
דלד.
כיתה דלד.
איך אתה עם החורף? זו עונה מועדפת עליך?
לא, הקיץ העונה מועדפת עליי.
מה בקיץ חביב עליך?
יש לי הולדת בקיץ.
סיבה מאוד טובה. בהתחלה של הקיץ, באמצע או בסוף?
בסוף.
בתוך החופש הגדול או בלימודים?
בחופש הגדול.
יש לך סוד, איתן?
כן.
רוצה שננסה לגלות אותו?
אוקיי.
טוב, בסדר, אז ננסה. 3-4, ו...
איתן. הסוד שלך הוא קשור.
קשור.
לחוג שאתה הולך אליו?
לחוג שאתה הולך אליו?
לא.
איתן.
איתן.
הסוד שלך...
הסוד שלך.
קשור לזה.
קשור לזה.
שאתה יודע לעשות קסם.
שאתה יודע לעשות קסם.
שכל דבר יישמע כמו הד?
שכל דבר יישמע כמו הד?
לא.
נראה לי לא יוצא לי שום דבר מלעקוב אחרי השאלות שלך.
בכלל לא יוצא שום דבר.
חשבתי שהוא יגיד כן, ואז אני אגיד, אוי מעולה, שאלתי שאלה מעולה, אבל אני מעתיק ממך, והעתקה לא מועילה לי בכלל.
אז בוא נראה אם אני יכולה להעתיק ממך.
איתן.
איתן.
הסוד שלך, שלך הוא שאתה חושב
שדידי
הוא יותר חמוד מירדן?
דידי יותר חמוד מירדן?
לא.
חבל.
זה יכול להיות שהוא חושב את זה, אבל זה לא הסוד שלו. איתן, אולי הסוד שלך קשור לאיזשהו כישרון שיש לך בידיים, משהו שאתה יודע לעשות, לבנות קוביות, לנגר, לנסר?
לא.
זה לא קשור לידיים שלך?
לא.
אתה יודע להצמיח את השערות בכוח המחשבה?
לא.
זה משהו שקרה לך?
לא.
זה משהו שהוא בתוך המחשבות שלך?
לא.
זה משהו שקשור לגוף שלך?
גם לא.
לכל אחד יכול להיות סוד כזה?
כן.
כדאי לנו שיהיה לנו סוד כזה?
ממש.
כן, זה סוד
ממש
משמח?
ממש כדאי לנו?
כן, ממש טוב.
וואו, אולי זה משהו שנמצא בארץ אחרת?
לא.
זה דבר שמתמיד היה לך את הסוד הזה?
לא מתמיד. מגיל שנתיים.
מגיל שנתיים? זה קשור למשהו שהביאו לך?
לא.
זה קשור למקום שאתה גר בו?
כן.
זה קשור לבית עצמו?
לא, ליישוב.
ליישוב. אתה חושב שלכל אחד כדאי לגור ביישוב שלך, כי זה מקום ממש טוב לגור בו, אם אני מבין נכון.
נכון, אבל זה לא הסוד.
זה לא הסוד, אבל הסוד קשור ליישוב.
כן.
יש משהו מיוחד ביישוב שאתה גר בו, ואנחנו צריכים לגלות את הדבר הזה?
כן.
יש ביישוב הזה משפחה של דובים, שגרה בו במערה ליד היישוב.
מעלה דובים?
לא, לא.
אולי בנווה עתיב, ואתה יודע לגלוש, כי זה בחרמון?
לא.
היישוב שלך הוא קיבוץ?
לא, זה לא קיבוץ. זה יישוב.
אתה רוצה רמז, דידי?
כן, אני רוצה משהו.
איתן, אתה יכול לתת לנו רמז?
הרמז הוא שהסוד שלי, שהיישוב נמצא בין מטולה לאלת.
בין מטולה לאלת? כל היישובים נמצאים בין מטולה לאלת. איתן, אתה משתה בנו? אתה מתלוצץ איתנו? אתה בעצם לא מחזיק בכיס שלך שום סוד, ואתה מטלפן לשני קשישים שמשדרים ברדיו כדי להטל בהם? יכול להיות שזה מה שאתה עושה כרגע?
לא, באמצע בין מטולה לאלת.
באמצע הדרך. אם כך, באמצע הדרך בין מטולה לאלת, כל אחד יודע שיושב היישוב מעלה אמצע, שכל התושבים בו, הגובה שלהם הוא בדיוק אמצע, היופי שלהם הוא בדיוק אמצע.
ויש להם שביל באמצע של הסר.
יש להם שביל באמצע, והמשכורת שלהם היא חציונית.
לא.
זה היה הרמז שנמצא באמצע בין זה לזה, הוא פשוט מקום אקולוגי. זה יישוב שהכל בו הוא מתמחזר וממוחזר ומחומרים טבעיים.
לא.
זה יישוב של סקטים, כולם רוכבים על סקטים ביישוב הזה. אין מכוניות, רק סקטים ואנשים עם רולר בליידס מסתובבים ברחובות, כולם.
לא.
חבל.
אוי.
מעלה גלגל.
כן, מעלה גלגל.
מה שמיוחד במקום הזה זה הנוף?
גם.
אתה רואה את הים?
כן.
זיכרון יעקב.
לא. ים אחר.
ים אחר. ים אחר זה ים המלח.
נכון.
אתה גר בעין גדי?
לא.
לא. עכשיו אנחנו נגלה שאני לא יודע לנקוב בשמות של יישובים נוספים שנמצאים ליד ים המלח. הנה התגלית הזאת מתקרבת.
אני אציל אותך, דידי, עבר לנו הזמן. ואנחנו פשוט לא הצלחנו לגלות, אין מה לעשות, חייבים להודות בזה.
אם כי חבל שלא נשאר מספיק זמן כדי שאני אנקוב בכל היישובים שנמצאים ליד ים המלח, הייתי שמח לעשות את זה, אבל מה לעשות איתן, נגמר הזמן.
אז לגלות לכם?
כן, תגלה לנו, כשלנו, לא הצלחנו לגלות.
אני גר באובנת, שזה המקום הכי נמוך בעולם, זה הסוד.
אובנת?
כן.
וואו, ספר לנו על אובנת.
אובנת נמצאת באמצע בין מצפה שלם לקליה. זה מקום מאוד קטן, יש פה איזה 45 משפחות.
45 משפחות זה בערך בגודל, נגיד, של כיתת בית ספר, נכון? אם לכל ילד בכיתה היה משפחה, נגיד בכיתה ממוצעת יש 40, זה בערך כמו ההורים של כיתה אחת, נכון?
כן, בערך.
בבתי ספר רגילים, זה קצת אנשים. זה יישוב שקיים כבר הרבה שנים?
17 שנה, 18 שנה.
זה לא מעט. 17 או 18 שנה. וכשאתה פותח את החלון של הבית שלך, אתה רואה את ים המלח?
את הדלת.
מהדלת של הבית רואים את ים המלח?
כן.
וואו, ואתה הולך לשם לפעמים?
כן.
כן, אתה הולך לים המלח? מה אתה עושה שם?
יש שם קוביות מלח בצורה מדויקת, שאף אחד לא בא וסיטט אותם.
וואו.
ויש להם צורה של קובייה מעצמם?
כן.
מדהים?
מה עוד אתה רואה כשאתה הולך לים המלח?
יש שם נטיפי מלח, יש שם הרבה מלח.
ובעצם זה המקום הכי נמוך בעולם. מכל כדור הארץ, היישוב שלכם הוא בנקודה הכי הכי נמוכה.
נכון. מאחורינו גם יש מדבר, אז זה מגניב איך שיש ים ומדבר.
כן, זה נוף מאוד יפה, נכון? כשמסתכלים על הנוף אפשר לראות גם מים וגם מדבר.
כן.
ואת המדבר אתה גם אוהב? אתה לפעמים מטייל במדבר?
כן.
אתה אמרת שאם לדידי ולי היה את הסוד הזה, אז היינו גם שמחים.
כן.
נכון, ובטח גם ילדים ששומעים ואולי רוצים לבוא לבקר. אתה יכול להגיד להם מה נחמד ביישוב הזה? אם הם יבואו לבקר, מה הם יוכלו לעשות?
יש פה את החברים הכי טובים, ויש פה נוף יפה, ואפשר לטייל, ויש פה גם יורט.
יורט שאפשר לגור בו.
להתארח, כן.
להתארח בו.
וגם למרות שזה מדבר, זה בדיוק נווה מדבר, למרות שמאחורינו מדבר יש באובנת מלא עצים. אני ניסיתי לתפוס פינה בלי עצים היום, סתם, והסתכלתי מסביב וראיתי, יו, אין פה פינה בלי עצים. איך זה יכול להיות?
זה באמת מפתיע. באמת, באמת מפתיע. עצים גדולים?
יחסית, יש עצים גדולים.
זה באמת דבר מפתיע מאוד. כשתיארת לי את הנוף, לא דמיינתי עצים. עכשיו כשאתה אומר, זה באמת מפתיע שיש שם הרבה עצים. וואו, איתן, זה נשמע שהסוד שלך הוא באמת סוד, שאם היה לי אותו, אני הייתי שמחה מאוד.
תבואו לבקר.
אנחנו נבוא?
ממש,
נבוא
ממש
בטוח.
עשית חשק, ממש. תגיד, על ים המלח אפשר להקפיץ אבן? זה קופט?
כן.
כן, אתה עושה את זה לפעמים?
אני הצלחתי רק 2-3, לא הצלחתי הרבה. אבא שלי אבל הצליח איזה 8.
8?
8 הקפצות?
כן, אני לא מכיר אף אחד שמצליח 8. אני, יש לי מזל, אני מצליח 5, אבל לא חושב שראיתי בחיים שלי מישהו מקפיץ 8. אולי בים המלח, בגלל שהוא כזה דוחף הכל למעלה. צריך לנסות פעם.
כן.
כל הכבוד. טוב, איתן, היה ממש ממש כיף לפספט איתך. מאוד מאוד.
תודה רבה רבה ששיחקת איתנו. שתהיה לך שבת נעימה ולהתראות.
גם לי על הכיף.
להתראות.
ביי ביי.
ביי.
הכחול בלט ינוע וממעל עננה קטנה תשוט עץ האשל בדממה יזוע וכל קו בחול יפה חרוט האדמה תציב בלהט שמש ואבק מחניק יעוף ברור אך אין גדי לא תסבול בקרש בישלות גוון ירוק וחום אין גדי, אין גדי והיה כי צמח בחמה אין גדי, אין גדי איך פלגים בך זורמים בש אין גדי, אין גדי בך היופי יופה בכל הוד והלב יהרהר ויחמות והלב יהרהר ויחמות הכחול בלט ינוע וכל הר פה ינסה גברם נחל ארוגות זהו ידוע מהלכו ישיר אל תוך הים האדמה תציב בלהט שמש אך אין גדי נבדבר יום חדש אינו דומה לאמש ועתיד מזהיר צופר להמחר אין גדי, אין גדי והיה יצמח
אנחנו היום בתוכנית חגיגית, הכרכרה שלנו מקושטת, ואנחנו חוגגים יום הולדת לסופר דוד גרוסמן. נכון, אנחנו שומעים סיפורים שהוא כתב, וחשבנו אפילו להיזכר בפטפוט שפעם פטפטנו איתו, נכון ירדן?
כן, זה היה פטפוט מרגש במיוחד, כי כשהיום הולדת שלו לפני כמה שנים, מספר שנים, דיברנו איתו ביחד בטלפון, אני ואתה, נכון? לאחל לו מזל טוב ולשאול אותו קצת על החיים שלו בתור סופר.
אז
אתה רוצה שנזכר בזה ונשמע את זה שוב?
כן, בואי נזכר.
ירדן!
דידי!
אני אנגן עכשיו מנגינה ותנחשי לאיזה פינה הגענו. בסדר?
בטח.
יכול להיות שאני אתבלבל, אבל תשתדלי.
אני אשתדל.
לא כל כך טוב בשיר הזה, אבל אני אעשה.
בהצלחה.
איזה שיר זה היה? לא, זה לא היה יונתן.
זה לא, אבל זה דומה, לא?
זה היה. גילו גילו נה, יום הולדת הנה. גילו גילו נה, יום הולדת הנה בא. אז לאן הגענו? לאיזה פינה?
הגענו לפינת יום ההולדת, ואנחנו מתרגשים במיוחד. זה הפעם לסופר הילדים האהוב עד מאוד, דוד גרוסמן. הוא איתנו על הקו, נכון? בוקר טוב, דוד.
שלום, בוקר טוב. ירדן ודידי.
זה רדיו, ואתה לא יכול לראות כמה אנחנו מתרגשים, אז...
למעשה ירדן ירוקה, קצת. היא קצת ירוקה, אני אף פעם לא ראיתי אותה בצבע הזה.
אני מאוד מתרגשת. אין לי דרך להגיד לך כמה אני והילדים שלי וילדים אחרים שאני מכירה אוהבים אותך כל כך על הספרים היפים שאתה כותב.
נכון, והיום לכבוד יום ההולדת שלך אנחנו מקריאים סיפורים, ואפילו עידן אלתרמן
הגיע להקריא את...
עידן?
כן, עידן.
עידן חמוד.
נכון, הוא בא... הוא גם ביקש שנמסור לך, הוא יקריא את הסיפור חיבוק. ורצינו לשאול אותך איך אתה, קודם כל לאחל לך מזל טוב. ולשאול איך אתה חוגג את יום ההולדת שלך. סופר קונה עט ביום ההולדת, הוא עושה משהו חדש.
לא, הוא הולך עם אשתו למסעדה, זה מה שהוא עושה.
נשמע מבטיח.
כשהיית ילד, איזה סיפורים אהבת? סיפורי מתח או סיפורים מצחיקים? מה אהבת לקרוא?
גם סיפורי מתח. קודם כל, כשהייתי נניח בן 10 או משהו כזה, זה היה כבר סיפורים של, למשל, יותם הקסם של יאנוש קורצ'אק, על ילד ש... יש לו כוחות קסמים באמת, לא כמו קוסם שעושה כל מיני תרגילים של מהירות שאתה לא מרגיש שהוא פתאום מוציא לך שפן מהכובע, אלא באמת הוא יכול, כל מה שהוא רוצה קורה, מה שהוא אומר פתאום הופך למציאות, ובהתחלה זה נהדר, נכון? זה פתאום נותן לך מין כוח בלתי רגיל, ואחר כך זה מתחיל להפחיד אותו, הכוח הזה שיש לו. אז זה ספר שמאוד מאוד אהבתי אותו, בספרים של אריך קסטנר, הכיתה המעופפת, למשל, שעד היום הוא מבקיא אותי כשאני קורא שם איך אולי קפץ עם המטריה מהגג ורצה לצנוח. וגם ספרי מתח, השביעה הסודית והחמישייה הסודית, ספרים שכתבה סופרת אנגליה בשם אנית בלייטון, קראתי הרבה.
איך התחלת לכתוב? כשהיית ילד כבר כתבת או רק כשהיית איש?
לא, כשהייתי ילד... כתבתי כל מיני דברים שאני יודע, שירים שהתפרסמו בדבר לילדים, אבל פתאום נזכרתי, קודם כל לא כתבתי כל כך, כי היה לי כתב היום ונורא, וכשלמדתי בכיתה א' וב', אז לאט לאט כל הילדים עברו לכתוב מכתיבה בעיפרון בכתיבה בעת, שזה היה סימן של בגרות, ושאתה כבר מתייחסים אליך ברצינות, נותנים לך עת בידיים. ולי לא נתנו, כי הכתב שלי המשיך להיות גרוע עד כיתה ה', עד שהמורה פתאום שלחה פתק להורים וכתבה ככה, אני עוד זוכר את זה, מזל טוב, בנכם דוד ראוי לכתוב בעת. אז, ככה זה היה. אז אני חושב שמרוב זה שהתאפקתי כל כך הרבה, איזה 5 שנים ולא כתבתי, אולי, אולי בגלל זה נהייתי סופר ככה, לפצות את עצמי קצת על, על הכיפוח הזה.
נחמד, זה דרך טובה ליצור אומנים, צריך לתת לילדים לא לנגן, לא לשיר, אל תכתוב.
כן, לעשות כיתות כאלה שבהם נמנעים מכל מיני דברים.
כן, אנחנו מצאנו כתבה שבה אתה בתור נער, ילד בן 11, שואל את אברהם שלונסקי המשורר שאלות. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה שפגשת אותו.
איך אני יכול לשכוח את זה? זה פגישה נורא מרגשת, כן. אני הייתי ילד שהיה ברדיו בגיל 10. שיחקתי בכל מיני תסקיטים. תסקיטים זה הצגות רדיו כאלה, כי אני לא בטוח כמה הן מוכרות כיום, ההצגות האלה. וגם נתנו לי את האפשרות לטייל בארץ, ולראיין אנשים שעניינו אותי. אז זה היה כמובן שחקני כדורגל בהתחלה, ואחר כך שחקני תיאטרון. אני זוכר שדיברתי עם מאיר מרגלית, ששיחק את החייל האמיץ שווייק באותו זמן. ואז רציתי לראיין את אברהם שלונסקי, שמשורר נפלא וידוע מאוד. ובאתי לבקר אותו בביתו בתל אביב, והוא היה מאוד נחמד ונדיב אל הנודניק הג'ינג'י הזה ששאל אותו כל מיני שאלות. גם שלונסקי היה מפורסם ביכולת שלו לחרוז חרוזים מופלאים, וככה אתגרתי אותו, זרקתי לו מילים להנחתה, והוא מיד החזיר לי חרוז.
אז אנחנו נשאל אותך את השאלה שאתה שאלת אותו. שאלת אותו... אם יש למשורר, אני שואלת אותך על סופר, יש יצירה אהובה שרק אותה הוא אוהב, או שהוא אוהב את כל היצירות שלו באותה מידה?
את כל היצירות. כי כל אחת היא מזכירה לי תקופה בחיים שלי, או דבר שהעסיק אותי מאוד מאוד, ורציתי להבין אותו. ואני הרבה פעמים מבין דברים בחיים רק דרך הכתיבה. כשאני כותב אותם, אני מבין אותם. כך ש... כל הספרים שכתבתי לילדים וגם למבוגרים, ביחד הם נותנים לי איזשהו אפשרות גם להתבונן על החיים שלי וגם להבין יותר, וכל אחד הוא כאילו מיתר אחר, הוא מפעיל איזה רגש אחר בתוכי.
ונגיד כאלה שהיו מזמן, אני פשוט זוכר את עצמי בתור ילד, הייתה תוכנית ברדיו שקראו לה פינת הילד, שהייתה משתיים ועשרה עד רבע לשלוש, ואז ברבע לשלוש, פעמיים בשבוע, היה מגזין נוער, חתול בסק, שאני הייתי מאוד מאוד, הייתי פוחד להמשיך לשמוע, כי הייתי יודע שאני לא נוער, וגם כי בפעמים שעזתי, הייתה מגיעה השתוללות מוחלטת, בעיניי אז, היה וזיר ושפיפון ומלכיפוך, אתה היית עושה שם איזה מין השתוללות, שזה אין לתאר, אתה זוכר את זה?
כיף כזה, כן,
בטח
עשיתי את זה, עם דניאל דר חברי, והיו לנו מין תסקיטים כאלה קצרים של 3-4-5 דקות שנקראו סטוץ, אגב, שזה היה מין ראשי תיבות של משהו, שיחת שטות בצוותא או משהו כזה, אני לא זוכר, ושם התפרענו באמת, ומנהלת המחלקה שלנו מרים הרמן, זיכרונה לברכה, אפשרה לנו את זה, נתנה לנו את כל החופש שהיינו זקוקים לו כדי ליצור את זה. כן, וטוב, ואחר כך הידרדרתי לספרות.
אתה כותב גם לילדים וגם למבוגרים, זאת אומרת גם הילדים שמקשיבים לתוכנית מכירים את הסיפורים שלך וגם ההורים שלהם, וזה שונה לכתוב לילדים או למבוגרים? זה ממקום אחר? איך זה קורה?
כשאני כותב לילדים או על ילדים, אני מרגיש שאני מנסה לחבר את עצמי כמה שאני יכול אל הילדות כפי שאני זוכר אותה, אל הילדות שלי, לתקופה שהייתי ילד, אל הילדות של הילדים שלי, ועכשיו גם יש לי שתי נכדות חמודות, ואני מנסה להתחבר אליהן, להבין את העולם דרך העיניים שלהן. אני אוהב מאוד מאוד לכתוב לילדים. בדרך כלל אחרי שאני מסיים לכתוב ספר למבוגרים, אני ממש צריך לכתוב לילדים, כי פתאום אני מרגיש את האנרגיות האלה של הילדות, שאתה מתעורר אל העולם, ואתה מתחיל לגלות דברים, ואתה מבין שלכל דבר יש שם, ואתה כמו בלש כזה, ככה, והעולם מלא רמזים, כל רגע הוא שולח לך איזה רמז או סוד ואתה צריך להבין אותו. והילדות היא גם תקופה של בדידות גדולה מצד שני, אני אף פעם לא שוכח את זה, אני לא חושב שאי פעם הייתי בודד כמו שהייתי בודד לפעמים בילדות שלי, כי יש לך הרגשה שלא מבינים אותך ושאתה לא מבין את האחרים, ואתה לא מצליח לפענח למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אז שני הדברים יש בידות, גם השמחה הזאת, ההיפתחות אל העולם והגדילה והגילוי, וגם ההרגשה שאתה לבד. כן, שבעצם כשכתבתי את הספר חיבוק שעידן היקר עוד מעט יקרא מתוכו, זאת הייתה הרגשה שהייתה לי, שכשילד פתאום מגלה שהוא אחד ויחיד, ואימא שלו אומרת לו את זה באהבה, כמו שאנחנו אומרים לילדי, אתה חמוד כזה, אין עוד כמוך בכל העולם. אבל בשביל ילד אולי זה יכול להפחיד, אם אין עוד אף אחד בדיוק כמוהו, אולי אף אחד לא יכול באמת להכיר אותו, להבין אותו, ואולי הוא לא יכול להבין מישהו. ואז יש באמת תחושה עמוקה של בדידות, ואז יש את החיבוק בסוף, שהאימא מחבקת אותו, שאומרת לו שאני, אומרת לו, אני לבד ואתה לבד, אבל כשאנחנו מתחבקים, אנחנו לא לבד, ואז היא מחבקת, בתוך החיבוק שלה הוא אומר לעצמו, עכשיו אני לא לבד, עכשיו אני לא לבד, הוא אומר זה שלוש פעמים, ואני חושב שכשקוראים את זה, אז מבינים שהוא גם משכנע קצת את עצמו, להרגיש שהוא לא ממש לבד, אבל הוא לא, אולי הוא לא לגמרי מאמין שהוא לא ממש לבד.
זה לא רק ילדים מרגישים ככה, גם מבוגרים לפעמים.
נכון, נכון מאוד. לילדים לפעמים הם לא יודעים איך לבטא את זה, אין להם מילים לכל דבר, הם עוד לא למדו את המילים שמתארות כל מיני רגשות, ואת הרגשות שמכירים בצורה דקה יותר, מדויקת יותר. וכשאין לך מילים, זה אולי עוד יותר סוגר אותך, ועוד יותר משאיר אותך בודד.
אנחנו מאוד רוצים להשמיע לך שיר. יש איזשהו שיר שאת אוהב במיוחד, שהיית רוצה לשמוע ליום ההולדת שלך?
יש כמה שירים. בשביל אל הבריכות של יורם תהרלב. שיר נורא נורא יפה, שגם מעלה תקופה שלמה, אותו הייתי רוצה לשמוע.
אז נשמיע אותו בשמחה.
ואם מותר לי עוד אחד,
בטח.
מפני שהיום הולדת שלי הוא של 64, ויש לביטלס שיר נפלא, שאומר When I'm 64, כשיהיה בן 64. וכשהם חיברו את השיר הזה, החיפושיות, הם בטח חשבו שזה בלתי אפשרי כמעט מרוב זקנה הגיל הזה, אבל זה מסתבר שלא. אז אני אשמח מאוד לשמוע את כשיהיה בן 64.
מעולה.
אנחנו נשמח להשמיע.
נשמע את שניהם.
דוד גרוסמן, מזל טוב ליום ההולדת. תודה רבה ששוחחת איתנו.
תודה רבה, ואני נורא נהנה לשמוע אתכם בשבת בבוקר.
יש!
כן,
עכשיו שאנחנו ככה. יודעים שאתה שומע, נשתדל יותר.
אל תשתדל, מה שיפה בכם שאתם לא משתדלים.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
דוד גרוסמן, רישומים של מיכל רובנר. אתה מתוק, אמרה אמא של בן, כשהלכו לטייל בשדה לפנות ערב. אתה כזה חמוד, אין עוד כמוך בכל העולם. באמת אין אף אחד כמוני? שאל בן. ברור שלא, אמרה אמא. אתה אחד ויחיד. הם המשיכו לטייל, לאט. מעל הראש שלהם, אף הלהקה גדולה של חסידות, שנדדו אל ארצות אחרות. אבל למה? שאל בן ועצר. למה אין עוד אף אחד כמוני בכל העולם? כי כל אחד הוא יחיד ומיוחד, צחקה אמא, והתיישבה על האדמה. בוא, שב לידי, היא אמרה. וגם שרקה לכלבה שלהם, פלא, שתשב איתם. אני לא רוצה להיות רק אחד כמוני בכל העולם, אמר בן. למה לא? זה נפלא שאתה כל כך יחיד ומיוחד, אמרה אמא. אבל אני לבד ככה, אמר בן. אני רוצה שיהיה עוד מישהו כמוני. אתה לא לבד, אמרה אמא. אני איתך, וגם אבא איתך. בוא, שב לידי, היא אמרה. שים את הטוסיקה לאדמה. בן לא ישב. העיניים שלו נעשו פתאום גדולות ועמוקות. מה, גם אין אף אחד כמוך בכל העולם? לא, אין, אמרה אמא. אז גם את לבד? בכלל לא. יש לי אותך ואת אבא, אבל אין לך אף אחד בדיוק, בדיוק כמוך. זה אין, אמרה אמא. אז את לבד, אמר בן. מה, לא לבד לך להיות לבד? אמא חייכה וצירה עם האצבע עיגולים באדמה. אני קצת לבד וקצת עם כולם, וזה טוב לי להיות קצת ככה וקצת ככה. השמש התחילה לשקוע והשמיים נעשו כמעט אדומים. אני מרגיש לבד, אמר בן בשקט. אבל מתוקי, אמרה אמא, אני איתך. אבל את לא אני. הם שתקו. האוויר היה מלא ריח טוב, ריח של אדמה ושל עשב, וזמזום של זבובונים וחרקים קטנים שרקדו והתעופפו בכל מקום. בן ליטף את הכלבה שרבצה לידו. גם פלא? הוא שאל. מה גם פלא? שאלה אמא. יש רק אחת כמוה בכל העולם? כן, אמרה אמא, ולטפה גם היא את הפרווה הרכה של פלא. יש רק פלא אחת כזאת בכל העולם. על האדמה, ליד הרגליים של בן ושל אמא, הלכו נמלים. שיירה ארוכה של נמלים. היו שם אולי 1,000 נמלים? הן היו כל כך דומות זו לזו, ממש 1,000 נמלים תאומות. אבל כשבן הסתכל בהן מקרוב, הוא ראה שיש נמלה אחת שהולכת מהר, ונמלה אחרת שהולכת לאט, ויש גם אחת שמתאמצת וסוחבת עלה גדול, ואחרת שסוחבת רק גרגר. והייתה שם נמלה אחת, קטנטנה, שרצה קדימה ואחורה לצד השיירה. הוא חשב שאולי היא איבדה את ההורים שלה, והיא מחפשת אותם. אז הוא שאל, הנמלה הזאת כאן, היא יודעת שיש רק אחת כמוה בכל העולם? ואמא אמרה, את זה אני לא יכולה לדעת. בן חשב קצת, ואחר כך שאל, כי את לא היא? כי אני לא היא, אמרה אמא. הנמלה הקטנטנה חזרה סוף סוף לתוך השיירה, והלכה ביחד עם הנמלים האחרות. בן חשב שאולי שתי הנמלים הגדולות שהולכות לידה הן ההורים שלה. והוא שאל, אז מכל אחד יש רק אחד בעולם? מכל אחד יש רק אחד, אמרה אמא. אז כולם לבדם? כולם קצת לבדם, אבל הם גם ביחד. הם גם לבדם? וגם ביחדם. איך אפשר גם וגם? הנה, אתה אחד ויחיד, אמרה אמא. וגם אני אחת ויחידה. אבל אם כעת אני אחבק אותך, אתה לא תהיה לבד, ואני לא אהיה לבד. אז כן, תחבקי אותי, אמר בן, והתרפק על אמא. אז אמא חיבקה אותו, והיא הרגישה את הלב שלו פועם בחוזקה. גם בן הרגיש את הלב של אמא. הוא חיבק אותה בכל הכוח. עכשיו אני לא לבד, הוא חשב לעצמו בתוך החיבוק. עכשיו אני לא לבד. עכשיו אני לא לבד. אתה רואה? לחשה לו אמא. בשביל זה בדיוק המציאו את החיבוק.
להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין הארוחות ועם הארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לא צריך לאחסן במקום מיוחד, לא חשוך, לא קר ולא יבש, אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. אם נטלת מנת יתר לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לעתים רחוקות יש תופעות לוואי, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. כל שעה נשיקה, כל שעתיים
לסוף התוכנית.
לסוף התוכנית, תיגענו. אני יודעת שחיכית, חיכיתי לך שתצטרף
אליי. כן, כן. בהתחלת התוכנית דיברנו על איזה מילים נוחות לנו על הלשון, וזה לא. רציתי לשאול אותך מה דעתך על המילה נשנושים.
נשנושים?
כן, היא נוחה לך?
מאוד, היא אפילו קצת מדגדגת כזאת, נשנושים.
נשנושים?
נשנושים, היא לא נוחה לך גם? כמו חמוציות?
לא, היא נוחה לי. דווקא נוחה לי. לא, חמוציות לא... חמוציות זה מין... זה לא, זה מתנגש לי.
חמוציות?
נגיד כמו אבטיח. אבטיח, אני מרגיש שאני נתקע בקיר.
באבטיח?
כן, זה לא מרגיש לך.
אבל במילה נוח, אתה לא מרגיש את זה?
זה נתקע לי בשיניים, אבטיח. אני מרגיש כאילו זה נתקע. לא, המילה נוח, לא.
אני יכולה להבין את זה.
המילה נוח היא מתחילה מאזור האף, והיא נפתחת לצדדים בממש מנוחות. נוח.
בנינוחות.
נוח.
ולמה שמח לא נוח לך?
שמח הוא מאוד עצוב. לעומת המילה למשל, אומלל.
אומלל. לא עצוב?
לא, זה נשמע כמו ללללה, כמו... הוא נוח כזה ומתגלגל לי. כמו, את אוהבת את המילה טרללללה?
כן, מילה נהדרת.
נכון.
בטח, יופי של מילה. הוא קצת טרללללה, מישהו עוד אומר את זה היום, אתה חושב?
כדאי להגיד את זה.
אפילו שזה קצת מעליב.
לא, בחיוך.
לא?
לא להגיד את זה.
פעם, בחיוך.
להגיד את זה בחיוך, אם מישהו עושה שטות, נגיד הוא עושה פרצוף מצחיק, ואתה צוחק ממנו ואתה אומר, אה, אתה ממש טרללללה. באהבה.
אה.
באהבה.
בחיבה.
כן.
בחיבה. חיבה זה מילה שהיא נוחה לך?
חיבה?
כן.
היא עושה אותי רעב קצת.
עושה אותך קצת רעב. הייתה לי הרגשה כזאת, כי היא דומה לריבה.
אה, לא חשבתי על זה. כנראה זה הסיבה.
כן. אולי בגלל זאת הסיבה. בוא נגיד תודה למי שערך, הפיק ועשה את התוכנית הזאת.
כן, אנחנו בסוף תוכנית יום הולדת.
חגיגית.
כן, סוף תוכנית יום הולדת, ולא התפוצץ לנו במהלך התוכנית אפילו בלון אחד.
נכון, תוכנית יום הולדת לדוד גרוסמן. שמענו סיפורים שלו, ואפילו נזכרנו בשיחה, בפטפוט שהיה לנו איתו לפני כמה שנים. ומי שעזר לנו להכין את התוכנית הזאת, הם המפיקים והאורחים בנימין כהן ג'ייקובס ואור זוהי סולומוני.
נכון, תודה להם.
לטל בלחרוביץ' שיתר את הסיפורים.
נכון.
לעידן אלתרמן, שיקריא בכישרון.
אני יודע שעידן גם מאוד מאוד אוהב את הסיפורים של דוד גרוסמן.
נכון, מאוד. תודה רבה גם לשחר סיטנר, חברה שלנו, על הייעוץ והחברות. ומה עושה מי שרוצה להשתתף בתוכנית? לאן הוא כותב? לאן הוא פונה?
הוא כותב לנו תכף ומיד, הוא יכול לכתוב לנו שיר, הוא יכול לכתוב לנו בדיחה, הוא יכול לכתוב לנו סתם ירדן ודידי, מה שלומכם, מה שמתחשק, וגם אם רוצים להשתתף בפינות, כותבים לכתובת, קינס.
שטרודל?
ג'לזד.
נקודה.
סיו. נקודה.
לא, התבלגן לנו. זה לא ככה. עוד פעם. קידס.
ג'לזד. קידס. את
תתחיל. קידס.
שטרודל.
ג'לזד.
נקודה.
C-O.
נקודה.
I-L. ככה זה.
ככה תוכלים את זה. עכשיו זה סוף היום הולדת. מקבלים סקיות?
מחלקים סקיות הפתעה.
מחלקים סקיות
הפתעה. עם מילים. סקיות הפתעה עם מילים נחמדות.
טוב, אז שתהיה שבת שלום, ומי שיש לו בספרייה סיפור של דוד גרוסמן שלא השמענו היום, אז הוא יכול לכבוד יום ההולדת ללכת לשלוף את הסיפור ולקרות.
ממש מומלץ.
נכון? כך הוא יכול לחגוג את יום ההולדת בעצמו.
לגמרי. שבת שלום.
שבת שלום.
סוף השבוע.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות, יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
לפני שנתיים, שלוש, חמש, לא חושב שמישהו היה אכפת לו או שמע על ועידת אקלים. היום בפותח מהדורות.
בגלל הצפיפות, בגלל עלייה ברמת החיים, עלות הסביבתית היא מאוד משמעותית.
החברות האלה, חברות אנרגיה, הם מרוויחים, אבל כולנו, כולל הם וצאצאיהם, בסופו של דבר נפסיד מכך.
משבר האקלים עומד לשנות באופן דרמטי את החיים של כולנו. ליעד מודריק, בשיחות עם מיטב החוקרים על ההיסטוריה, המדע, הפוליטיקה והכלכלה של המשבר הגדול בדורנו. בסמסטר חדש של האוניברסיטה המשודרת. ראשון, שני ושלישי, 20:30 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל, או בכל מקום שאתם מאזינים בו להסקטים שלכם.
הזמרת היווניה אלפטריה ארווניטאקי במופע אקוסטי מיוחד עם השירים הגדולים מכל הזמנים.
אברדיה מודריאניקה, טראגודיה לארמניקה, פלונה מיליסו מיינו דובלוס
מוזוויסקו. רביעי, 20:30 בערב, במוזיאון תל אביב לאומניות, ובקרוב בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.